הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תוצרת מקומית. החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי. בהגשת שדי חדד.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה בשיתוף פעולה בין קו-אימפקט ו-103 FM, שיסביר לכם גם הפעם את החשיבות של ההון האנושי של החברה הערבית ועל הדרך להפוך את החברה הישראלית ובעיקר את המגזר העסקי למגוון ולאיכותי יותר. אני שדי חדד, מנכ"ל קו-אימפקט, והיום נדבר על דור הזד, דור הילדים הדיגיטליים שנולדו אל תוך העולם הטכנולוגי. הוא הדור הראשון שנולד לתוך עולם דיגיטלי מלא. עם סט כישורים, ציפיות ודרושות שונות לחלוטין מאלה של הדורות שקדמו לו. בתוך החברה הערבית, המאפיינים האלה פוגשים גם קשרים ייחודיים של שוק עבודה, קהילה, זהות ופערי הזדמנויות ויוצרים בעצם אתגר והזדמנות מסוג חדש. איך זה משפיע על אלו ששייכים לדור הזה, ואיזה פערים זה יוצר בשוק העבודה, ומה זה אומר על דמות העובד של ילידי דור הזד, ומה מעסיקים צריכים לדעת עליהם. היום לצידי פרופסור נועה לוי, דיקנית בית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב יפו. שלום נועה.
שלום.
ביחד אנחנו נבין מה עשו השנים האחרונות בישראל לדור שחווה מגיפה ומלחמה בפחות מעשור, מה ההבדלים בין דור הזד במגזר היהודי לאלה בתוך החברה הערבית, ואיך זה משליך על המגזר העסקי. בואו נתחיל. שלום נועה.
שלום.
ותודה שבאת. אולי על ההתחלה תספרי לנו קצת איך בכלל הגעת לחקר הזה של דור הזד, גם בהקשר של שוק העבודה, ואחרי זה נצלול ונבין גם את הפערים ממנו. אבל איך הגעת שנייה לחקור את דור הזד?
זה סיפור קצת מצחיק, הוא מתחיל ב-2016, כשאני, או 17, קונה לילדים שלי נעליים לתחילת שנת הלימודים. שני הילדים שלי הם דור הזד, אני תכף אסביר מה זה, ילידי 1996 עד 2010-2012. הייתי אז חוקרת תקשורת פוליטית, ולא התעסקתי בתחומים האלו בכלל, ואני מקבלת טלפון מנשיא המכללה האקדמית תל אביב יפו דאז, פרופסור שלמה בידרמן, שאומר לי שפנו אלינו מקרן גנדיר, והם רוצים להתחיל איזשהו מהלך של מיסוד חקר צעירים וצעירות בישראל, ושאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את זה. אמרתי לעצמי, אוקיי, מעניין מדוע אני הבן אדם הכי מתאים להוביל את זה, וצללתי לתוך העניין, כי אני אוהבת לקחת על עצמי אתגרים, ואני מודה שבעצם עבר מאז כמעט עשור, שבו אני לא רק הקמתי תוכנית לתואר שני ללימודי צעירות, מה שנקרא צעירים וצעירות בני 18 עד 40, אוקיי? 37-40, לא רק שהקמתי תחום לימודים כזה, התחלתי גם לחקור. וככל שהעמקתי במחקר, הבנתי גם שאחד האתגרים הגדולים שיש במפגש הבין דורי, בין דור הזד לדורות המעסיקים, דור ה-X, שזה אני, ילידי 65 עד 79, ודור ה-Y 80 עד 96, יש כאן ממש מפגש בין דורי שהוא התנגשות רכבות בשוק העבודה, ואחד הדברים, האתגרים הגדולים ביותר של החברה שלנו בישראל, אבל בכלל בעולם, זה המפגש הבין-דורי בשוק העבודה.
ואיפה זה פוגש את השוני בין החברה הערבית לחברה היהודית?
כשאני מסתכלת היום על צעירים וצעירות שנכנסים לשוק העבודה, והם מדור הזאת, והם בעצם מבינים את העולם הדיגיטלי הרבה יותר טוב מהמעסיקים שלהם, אני כבר רואה איזשהו קושי בכניסה לשוק העבודה. כשאתה מתייחס לקבוצות חברתיות שהן בעצם קבוצות מיעוט, אוקיי? אז אנחנו רואים בעצם אין שוליות כפולה. זה לא רק צעירים וצעירות שיש להם אתגרים ייחודיים מתוקף היותם צעירים וצעירות, כאן נכנסת השוליות הכפולה של צעירים וצעירות מהחברה הערבית, שנכנסים לשוק העבודה, שגם ככה נמצא במשבר, שמקצועות הולכים ונעלמים, שאין לדעת כבר מה ללמוד, שאנחנו יודעים שדור הזאת יחליפו בין 10-37 מקומות עבודה במהלך חייהם, וש המקצועות שנעלמים ראשונים, זה בעצם מקצועות שבהם הקבוצות מיעוט הן יותר נוכחות. אז קודם כל, המקצועות האלו שנעלמים ראשונים, סתם, אני אתן לך דוגמה, למשל, קופאים וקופאיות בסופר פארם, או למשל רוקחים ורוקחות, אנחנו יודעים ש AI עלול להחליף אותם, ואנחנו יודעים מי נמצא במקצועות האלה, זה בכלל מוריד לנו מקצועות שבהם מי ששייך לחברה הערבית נוכח יותר, אוקיי? כן. ואחר כך כשהמקצועות גם במה שנקרא דרגים יותר גבוהים של המקצועות גם מתחילים להיעלם, אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו נגיד לצעירים וצעירות בכלל ללמוד, ומה בפרט בחברה הערבית שגם ככה קשה להם יותר לחדור למקצועות שהם במקום ריבודי יותר גבוה.
כן, אני יושב על תפר ה-XY, כן. סוף ה-X תחילת ה-Y, ובעצם כשמה שאת אומרת כרגע פוגש שניית התרבות של החברה הערבית, אני זוכר את עצמי כשנכנסתי לעבוד בסלקום בתחילת דרכי המקצועית, ההורים שלי חילקו ממתקים בשכונה. להיכנס לסלקום, לעבוד שם בתפקיד כזה, זה חתיכת אירוע, וכשסיימתי אחרי 9 שנים, ממש כעסו עליי. ואמרו לי, איך אתה עוזב, תנאים ורכב, והיום אני מסתכל על הדור, ובדיוק נגעת בנקודה הזאת, שצעירים מדור הזד מחליפים בין 10-37 מקומות עבודה.
צפויים להחליף במהלך חייהם, אבל צפויים. הם כל הזמן, אתה יודע, הם לא נשארים, הם כן. אחרי שבוע וחצי הולכים.
כן, ואני שואל את עצמי שנייה היום, כמעסיק שמאזין לנו, וכחברה ערבית שמאזינה לנו ופוגשת את האתגר הזה, מה היום התוספות שאנחנו חווים היום גם עם מגפת הקורונה והמלחמה וכל האתגרים שאנחנו חווים אותם בתוך החברה ובתוך המגזר העסקי? איפה הנתון הזה של שנייה יציבות תעסוקתית אל מול החלפת מקומות עבודה גם בשביל 2 שקל יותר? איך זה משפיע על העידן של התעסוקה היום ועל הכלכלה בכלל?
אז אני אתחיל דווקא ממגפת הקורונה. מגפת הקורונה זרזה תהליכים שכבר היו מתחת לפני השטח, ומה שקרה במגפת הקורונה גם בישראל וגם בעולם, שבעצם צעירים וצעירות אחרי הקורונה לא ממש חזרו לשוק העבודה. הם הבינו שאולי יותר שווה להם, גם ככה לא מבטיחים להם יציבות או קביעות, שזה משהו שלא קיים יותר היום בכלל. הם אמרו, במילא העולם כאוטי ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. אז אנחנו רואים צעירים וצעירות מתקיימים במה שנקרא the gig economy, כלכלת החלטורה. כלכלת החלטורה היא משהו שהתהווה והתבסס בעולם אחרי הקורונה, והם מעדיפים לעבוד בשחור ומתחת לפני השטח, וגם להחליף המון מקומות. הם יכולים להיות גם וגם וגם. הם יהיו גם שליחים בוולט, וגם בלילה ברמן או ברמנית, ובין ולבין יעשו בייביסיטר, אבל גם יהיה להם איזה ערוץ יוטיוב משל עצמם, שבהם הם יהיו משפיענים. זאת אומרת, הם עושים הכל, הם סלש גם וגם וגם, וככה הם מסתכלים ואומרים, במילא אף אחד לא מחכה לנו ולא תהיה לנו קביעות ולא יהיה לנו רכב ולא יהיה לנו שום דבר, אז אנחנו נחליף מלא מלא עבודות, זה דבר אחד. עכשיו זה בקורונה מאפיין את הצעירים ואת הצעירות באופן כללי, כי הם גם מסתכלים על העולם קדימה והם אומרים, העולם כאוטי, אין שום גבול, שום דבר לא מבטיח לנו שום דבר, המבוגרים במילא לא מבינים אותנו, הם מסתכלים על הדור שלי, אתה אולי וואי יותר צעיר ממני, הם מסתכלים על האיקסים ועל הבייבי בומרס, ואומרים בגדתם בנו, אתם משאירים לנו עולם שלא מבטיח לנו שום דבר, אנחנו לא יודעים איזה מין עבודות יישארו, אז אנחנו פשוט נדאג לעצמנו, הם גם נורא אוהבים לבזבז, ושיהיה להם כיף וכל זה. זה דבר אחד. אחר כך יש לנו את המלחמה, אוקיי? בישראל. וכאן המלחמה הובילה לשבר נוסף, כי כלל הצעירים והצעירות בישראל חוו שבר מאוד מאוד עמוק אל מול המדינה. המדינה כבר בגדה בהם בקורונה, אוקיי? והבגידה עוד יותר גדולה היא אחרי 7 באוקטובר, שלא רק גבולות נפרצו, ותחשוב מה זה כבן אדם צעיר שמרגיש שגבולות המדינה נפרצו, ואנשים פשוט נלקחו מבתיהם החוצה. על אנשים צעירים זה מאוד מאוד משפיע, הרבה יותר משפיע מאשר על המבוגרים, כי זה שלב שהם מפתחים את האמון שלהם בעולם. בתוך זה, הצעירים והצעירות מהחברה הערבית חווים בעצם את החברה היהודית ככזו שמאשימה אותם, ומצביעה להם באמצע, אתם אויב מבפנים, אתם אויב מבפנים. הם עוד יותר מפחדים לצאת החוצה ולהביא את עצמם בכלל להגיע נניח לאיזשהו רעיון עבודה. ואנחנו גם יודעים שבקרב הצעירים וצעירות בחברה הערבית יש הרבה יותר מה שנקרא כלכלה בשחור. יש לנו את התופעה של צעירים וצעירות חסרי מס, שבעצם בתוך חברה שנמצאת במשבר של אלימות שהמדינה לא מטפלת בה, למה שהם ירצו בכלל להוציא את עצמם למקום הכל כך כואב והמפחיד הזה של לבוא למעסיק היהודי ולנסות בכלל להיכנס לתוך כלכלה שהם בטוחים שגם אף אחד לא מחכה להם שם. אז המלחמה מכבידה עוד יותר, ואנחנו רואים את זה גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית בקרב הצעירים והצעירות, הם אומרים בעצם, ומהו אחד הטרנדים הכי גדולים עכשיו, מה שאנחנו קוראים לו כלכלה בסיכון גבוה, precarity קוראים לזה באנגלית, כלכלה לא יציבה. מי שחווה את זה, זה צעירים וצעירות, גם היהודים ועוד יותר מהחברה הערבית, ואז הם אומרים, הכלכלה במילא לא יציבה, ואחד הטרנדים שאנחנו רואים אצל צעירים וצעירות, גם יהודים וגם ערבים, זה בעצם השאיפה לבינוניות.
כן.
זאת אומרת, ממילא אף אחד לא מחכה לי, אני אהיה good enough, אבל good enough ברמה שאני רוצה לשמור על ה-well-being שלי, מה שנקרא בעברית שלומות, אוקיי? ולכן, אני לא היה כמו ההורים שלי, שלך, שהרגו את עצמם בשביל להיות קבועים באיזה מקום, במילא שום דבר לא מחכה לי, אני מסתכל על עצמי, מה יוצא לי מזה? ומה יוצא לי מזה? אני רוצה את ה-well-being שלי, ולכן אני לא שואף עכשיו לאיזה מצוינות, אני בבינוניות, אני, גם אם אני מתחיל לעבוד באיזשהו מקום, אני לא אתן את ה-100%, אני אתן בהתחלה 30%, ואחרי זה 40%, ואחרי זה 70%, או כמו שאמרה לי מישהי שראיינתי אותה, למה לי לתת את ה-100%? המעסיקה שלי במילא, שהיא כבר המעסיקה בת 35, לא תגיד בת 56 כמוני, היא לא מבינה בכלל היום את השוק, אני מדברת על מישהי שעובדת בחברת הייטק, מה שהיא עושה ב-8 שעות, אני עושה בשעתיים, אני אבוא, אני אתן גג שנה, היא במילא לא תקדם אותי לשום מקום, ואז אני פשוט אלך לי ואתפטר לי, כי אני, מה שחשוב לי, זה אני.
הפרשנות הזאת היא מאוד מאוד מעניינת, אבל גם באותה נשימה היא מדאיגה. באחד הפרקים פגשנו שני צעירים מדור ה-X, שהצטיינות הוא היה צורך הישרדותי.
שהם היו דור ה-X, הם היו צעירים. כן, כן. אנחנו דור ה-X, אנחנו עובדים גם באמצע הלילה.
נכון, נכון. אנחנו פותחים מחשב באמצע הלילה, ואנחנו בהישרדות של מצוינות כזו. ובעצם הם מביאים שני קולות של שנייה, הצורך להצטיין ולבלוט ולקחת צעד אחד קדימה. ואני שואל את עצמי, לאור מה שאת אומרת כרגע, שהדור הזה בעצם, דור הזה, עוד עשור או שני עשורים, הוא יהיה הדור המנהל של המגזר העסקי. ומעניין אותי ככה לעצום את העיניים ולהסתכל קדימה, ולראות עוד 20 שנה, איך זה ישפיע עלינו, בתוך המגזר העסקי הכולל? איך החיים ייראו בכלל? איך את רואה את הדברים?
אתה רוצה שאני אופטימית? זה ממש לא אופייני לי, אבל אני אהיה אופטימית. דווקא בנוגע
לזה. בואי ננסה.
כן, דווקא בנוגע לזה אני אופטימית. אני חושבת, ואני עוסקת הרבה שנים בשוק עבודה וצעירים וצעירות, וגם מרצה בכל מיני מקומות, ואני פוגשת מעסיקים מבוגרים ואת המועסקים הצעירים. אני חושבת שאתה יודע, כמו שאנחנו עוברים תהליכי אבולוציה והתפתחות, כשהאדם, היום כבר זה לא מובן מאליו, ולא כולם מאמינים שהאדם התפתח מהקוף, אבל אני עדיין מאמינה שהיה תהליך אבולוציוני כזה, והיה לנו זנב והוא התנוון, אוקיי? כי אנחנו התאמנו את עצמנו לסביבה. אז אני מנסה לחשוב, אולי בעוד כמה שנים, האנושות תהיה ראש ענק עם אצבע, כן? אבל אני חושבת שהצעירים הצעירות של דור הזה, שהם ילידים דיגיטליים, לא מאגרים דיגיטליים כמוני כמוך. מה זה מאגרים דיגיטליים? אנחנו נולדנו עוד בעולם שהיה אנלוגי. אני ואתה שיחקנו בטח בחצר, נכון? ובנינו בית מעץ, ושיחקנו מחבואים,
גג הדיגיטל שהיה בזמננו זה לשחק סנייק בנוקיה.
בדיוק, ואז פתאום זה נהיה כזה, התהפך עלינו, והכל נכנס לתוך הרשתות החברתיות, ואנחנו עד היום לא ממש מבינים איך זה עובד, למרות שאני בטוחה שאתה, שדי ואני, נועה, נדמה לנו שאנחנו מאוד טק-סאבי, ויודעים להשתמש ברשתות, תמיד נעשה איזה פדיחה נוראית, כמו למשל שאני כותבת למשפחה של בן הזוג שלי, בתוך הקבוצת וואטסאפ, שאיזה כיף שלא באים אליהם בפסח, כן? בעצם התכוונתי לכתוב את זה בקבוצה שלי. הם דור הזה, את הילידים הדיגיטליים, הם לא עושים את הדברים
לא
האלה.
לא עושים את הטעויות האלה.
הם כל הזמן גם אופליין, אתה לא יודע מתי זה, אין להם שני וי כחול. באותו דבר הם יודעים להתנהג בשוק העבודה, הם מבינים משהו שאנחנו לא מבינים. שהם צריכים להיות בעיקר גמישים. שוק העבודה העתידי יתבסס על גמישות ועל למידה אינסופית. וככאלו, דור הזה הרבה יותר מוכנים לשוק העבודה העתידי מאשר אנחנו. למשל, כל התרבות הזאת של ישיבות סגל או ישיבות של שעה וחצי ישיבה, אין צורך יותר. הם מתקתקים עניינים. אם אתה רוצה לגייס את דור הזה, אתה צריך להעלות סרטונים של בין 3-8 שניות וזהו, כן? זהו. הם יודעים לעבוד בביטים קצרים, שזה מה שיצטרכו בשוק העבודה העתידי. יכול להיות שהם יהיו מנהלים הרבה יותר מתאימים לשוק העבודה העתידי מאשר אתה ואני. כן. אני ואתה כבר נהיה בפנסיה, אני מקווה.
אבל בפנסיה טובה.
בפנסיה טובה. להם לא יהיה כנראה פנסיה, אבל הם יצטרכו בעצם להוביל את העולם ואת שוק העבודה אל תוך המאה ה-21, עמוק אל תוך המאה ה-21, ואני חושבת שהם הרבה יותר מיומנים לזה ממני וממך.
אז האופטימיות היא בזה שהם יותר גמישים, יותר ורסטיליים, ויותר כן. יודעים לקחת כמה תפקידים במקביל. ואני רוצה שנייה לקחת אותנו דווקא, כמו שאמרנו לפני, לעוד שני עשורים קדימה ולאיך שיראה שוק העבודה, ושנייה לגעת גם בחברה הערבית. מה הטיפ בעקבות גם המחקרים וגם הניסיון שלך והעומק שאת מביאה על דור הזד, מה הטיפ שהיית נותנת היום דווקא למעסיק של דור ה-X, שמעסיק היום אנשים כאלה גמישים ומסתכל עליהם כאנשים שיעזבו אותי בשביל 2 שקל נוספים? מה היית אומרת להם דווקא כשהם פוגשים את הצומת הזאת, שאני לא משקיע בהם, הם גם ככה יעזבו אותי עוד רגע? מה היית אומרת להם?
אני מתחילה תמיד, וגם כשאני מנהלת את הסדנאות האלו, אני אומרת קודם כל אמפתיה, אוקיי? זה דבר ראשון, לפתח אמפתיה לדור האחר שנראה לנו כמו חייזרים. עכשיו, הם באמת חייזרים. תראה, הם השתנו גם מבחינה של מבנה המוח. זאת אומרת, אלו שגדלו לתוך עידן המסכים, הופרשו להם הורמונים אחרים בתהליך ההתבגרות שלהם, הם באמת מין אנושי מזן אחר. כשאני ובן הזוג שלי בעלי, אנחנו יושבים על המרפסת, מסתכלים פנימה על השני מתבגרים שלנו, י' בטניקית ויוד, והם יושבים והם רואים משהו אחד הזוי במסך המרכזי, אבל כל אחד במסך שלו, ויש להם גם מוזניה שהם שומעים משהו אחר. אני מסתכלת ואני אומרת, חייזרים, חייזרים. אבל כשאני באה למעסיקים, אני אומרת, כן, זה לא דומה לנו. אנחנו צריכים לפתח לזה אמפתיה. החברה בישראל לא מצטיינת בפיתוח אמפתיה לשונה מאיתנו. אז תחשוב שהוא בא והוא מסתכל גם על צעיר, צעירה, ועוד מהחברה הערבית, זה לפתח אקסטרה אמפתיה. אז אני אומרת, קודם כל לפתח אמפתיה, ולהבין שאם אנחנו רוצים לגייס אותם, הם מעוניינים בכמה דברים. דבר אחד, הם מעוניינים באינטימיות איתנו. בגלל שהם גדלו בתוך המסכים, וצריך פשוט להרים להם את העיניים לתוך מבט העיניים, נראה לנו שהם לא רוצים את זה, אבל הם משתוקקים לזה. כל המחקרים מראים שהם משתוקקים להכלה הורית. אז אומרים להם מעסיקים, מה, זה גנון? לא, זה לא גנון, אבל זה האנשים שאתה עובד איתם, וזה מה יש. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. וברגע שאתה מצליח להוציא אותם, ולהביא אותם לאיזשהו אינטראקציה שהם מרגישים, תראה, מאוד מאוד מיומנים בלאתר זיוף ושקר. אנחנו פחות מבינים את זה. הם למשל המשפיענים והמשפניות שמוציאים אותם מעצמם, זה אלה שלא לאו דווקא נראים כאילו, אתה יודע, פוטושופ וריטוש והכל. הם רוצים את האנשים שנראים להם אותנטיים. מישהי כמו דניאל עמית, שהיא משפיענית אוכל, שהיא לא איזה דוגמנית שנראית, אתה יודע, אלא נראית שבאה מהשטח. כן. הם רוצים להרגיש שיושב מולם אדם אמיתי שרואה אותם, ואני נותנת למעסיקים טיפ איך אתה מפתח אינטימיות, אתה צריך להיראות אותנטי. איך אתה נראה אותנטי? לספר משהו על עצמך, ברמה הכי קטנה, אתה יושב עם איזה מועסק שלך, כמו אני עם הילדים שלי, אתה מספר איזה סיפור על עצמך, משהו מהמשפחה, זה ישר מעניין אותם. כמו שהסטודנטים שלי אומרים לי, את יודעת, כשאני לומד למבחן, או לומדת למבחן, אני זוכרת את הסיפור שסיפרת על בן הזוג שלך והילד. וככה אני זוכרת את התיאוריה. זאת אומרת, זה המקום שמגייס אותם. ודבר נוסף, לעבוד במנטורינג הפוך. הם רוצים להרגיש משמעותיים, אז מה זה המנטורינג ההפוך? אם אתה למשל עובד עם מישהו צעיר או צעירה, לתת להם את ההרגשה שאתה עכשיו לומד מהם משהו. הם חשובים, הם חשובים לך, ולכן אתה תהיה מנטור במובן אחד, ותסביר להם מה אתה נותן להם, והם יהיו מנטורינג בדבר אחר, והם מאוד צריכים גבולות. גבולות. גבולות כמו פעם, שמסבירים להם מה זה גבול, בגלל שהם חיים באמת בעולם כל כך מפחיד. ואני כל כך מבינה אותם, כי אם אני הייתי יום צעירה והייתי צריכה לגדול במאה ה-21, הייתי באימה. לא סתם כל צעיר וצעירה חמישי הוא על סוג של נוגד דיכאון וחרדה. להיות אמפתי גם למקום הזה, לא לשפוט אותם על זה, ולהסביר להם שאתם נותנים להם איזשהו גבול, והגבול הזה יעיל עבורם. כן. הגבול הזה יהפוך אותם, את החיים שלהם ליותר טובים.
חיינו ונולדנו לעולם האנלוגי, והדיגיטציה תפסה אצלנו נפח, ודווקא הנקודת חוזק שלנו כדור X ודור Y, זה האינטליגנציה הרגשית הגבוהה, שאנחנו יכולים להסתכל על כמה דברים במקביל, והטיפ הזה הוא קריטי גם לחברה הערבית, אבל גם לחברה הכללית, כי בסוף מביאו אותם אלינו. וזה דור שיודע לתת פי 2 ו-5, כשהוא מקבל שניית המקום הרגשי שלו. נכון. את ההכלה הזאת שאת מדברת
עליה. הוא ממש רוצה את זה, ואפרופו, הם טוענים שאנחנו לא מבינים אותם, ולא מצליחים להכיל אותם רגשית. הם דור גם שהוא נקרא ה-Self-Diagnostic Generation, הם מאבחנים את עצמם לבד ברשת, זה גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, והם יכולים לבוא לאבא ולהגיד, שומע, אני הבחנתי את עצמי עכשיו עם הפרעת קשב, וגם דיכאון וחרדה. עכשיו, הם לא תמיד צודקים, אבל צריך להקשיב להם, והם מאוד מאוד מקבלים בברכה, עם מדברים איתם בפתיחות על, על בעיות נפשיות.
כן.
כי הם מרגישים שהדבר הזה מאוד מאוד מאפיין אותם, והם רוצים שיקשיבו להם.
כן.
ויש הרבה פעמים מעסיקים ומעסיקות שזה מאוד קשה להם לשמוע שהציר או הצירה בא ואומר, אני לוקח היום יום מחלה נפשית. לא, כן, הוא לוקח יום מחלה נפשית. זה בסדר, זה לגיטימי, זה כמו שפעת, הכל טוב.
כן, לתת לזה שניית הלגיטימציה הזאת, כי זה בסוף מה שמביא אותם לאימון, ודיברנו גם בפרקים קודמים על אימון של החברה הערבית במעסיק, ואימון של המעסיק בחברה הערבית, אז שנייה, לתת את הלגיטימציה הזאת ואת האימון הזה, שכן, גם מחלה היא יכולה להיות יום שלא בא לי להיות בעבודה, אבל ברגע שאתה מכיל את זה, וברגע שאתה נותן לזה מקום, העובד הזה יחזור וייתן שבעתיים ממה שהוא נותן.
אני רוצה לתת עוד טיפ ששכחתי כן. להגיד אותו, שזה מובדים עם סיפוקים מיידיים, הם צריכים לקבל תגמול מיידי, לא בעוד חודש וחצי, חודשיים נעשה טיול של הזה, הם עשו משהו טוב מיד תגמול מיידי. הם עובדים בביטים קצרים של תגמולים, כי הם כן. גדלו בכלכלת לייקים. הם רגילים לקבל לייק על כל פעילות ברשת, הם צריכים לקבל תגמולים מיידיים בשוק העבודה.
זה מדהים כמה שזה חשוב, שנייה, ללמוד איך עובדים עם הדור הזה, ואיך מפיקים ממנו את המקסימום. ונגענו די בפרספקטיבת המעסיק לדור הזה. אני רוצה ככה לסיום לשאול אותך, נועה, דווקא הדור הצעיר, דור הזה ששומע אותנו כרגע, אם זה ערבי או יהודי, מה הטיפ שהיית נותנת מהחקר השנייה שעשית, ומהניסיון שלך בהקשר הזה, מה הטיפ שהיית נותנת היום לאותו דור, שהולך להיות בעוד שני עשורים המוביל של המגזר העסקי, מה הטיפ שהיית נותנת לו, כדי לצלוח את התקופה הזאת, להישאר כמו שהוא, בלי שנשנה אותו, אבל טיפ שהיית נותנת לו, מדברים שאת מזהה או רואה.
הייתי אומרת להם אותו דבר, להסתכל על המעסיקים המבוגרים יותר שלהם, לא כאויבים שבאים לחנך אותם ומתנהלים כמו בומרים שאין להם שום קשר לעולם של היום, אלא ללמוד מהם בדיוק את הדברים שחסרים לדור הזה. דור הזה יש לו המון ידע רוחבי, כי הם צורכים המון ידע ברשת, אבל יש להם פחות את ההעמקה שהייתה לדור הזה. עכשיו, זה לא שאין להם העמקה. אם משהו ממש מעניין אותם, הם צוללים פנימה למחילת הארנב, והם ילמדו את זה לעומק.
כן.
אבל יש אצל המבוגרים יותר, איזושהי העמקה יותר רחבה שחסרה להם, ופה הייתי אומרת להם, תשהו רגע את הביקורת, וכמו שאתם רוצים שיקבלו אתכם על כל המגוון שלכם, תסתכלו על הבן אדם שעומד מולכם, ותקבלו אותו על היתרונות שיש לו או לה לתת לכם, ואם אתם תהיו פתוחים לזה, השמיים הם הגבול, ואתם הולכים לשלוט בעולם.
לגמרי, זה כל כך win-win situation, ואני מסתכל על הדור שהיום אנחנו מנהלים, בתוך co-impact ובתוך הארגונים העסקיים, היכולת שלהם להביא ניואנסים קטנים וגדולים לתוך דברים שלאו דווקא זה תחום עולמם או תחום המומחיות שלהם, הם ניואנסים קריטיים שמעצבים את שוק העבודה קדימה. וגם אני, כמנהל מדור ה-X או מדור ה-Y, פיתחתי עם הזמן את היכולות האלה של שנייה לשהות ביחד איתם בנקודות שמעניינות אותם, ולהפיק מהם את המקסימום, וזה לגמרי win-win situation.
אני יכולה עוד משהו קטן ספציפית על החברה הערבית, מנתונים שיש לי ממש מעכשיו.
כן.
אז קיבלתי נתונים מסקר ה-ESS, European Sociological Survey, ועוד סקר של מכון ברוקדייל, וכשאתה מסתכל על כל הנתונים האלה, גם של צעירים וצעירות בחברה הערבית בישראל, וגם יהודים ויהודיות, אתה רואה שדווקא אחרי 7 באוקטובר, אנחנו ראינו עלייה בהתנדבות למען החברה בכלל, גם אצל צעירים וצעירות מהחברה הערבית בישראל, ושכשאנחנו מסתכלים על העתיד הכלכלי של מדינת ישראל, החברה הערבית היא קריטית, היא הרבה יותר משולבת היום בכלכלה מאשר בעבר, וצריך להמשיך ולפתח את המעורבות וההתפתחות והעשייה של צעירים וצעירות מהחברה הערבית בתוך הכלכלה והעולם העסקי בישראל, מכיוון שהם חלק גדול מהעתיד שלנו.
כן.
יש שתי קבוצות אוכלוסייה שחייבות להיות משולבות, זה חרדים וערבים, ואנחנו רואים שהערבים והערביות הצעירים והצעירות הרבה יותר משולבים, ורוצים להיות משולבים.
כן.
ודבר אחרון, המאפיינים של דור הזה היהודי, והערבי בישראל, עם כל השוני, דווקא המאפיינים הספציפיים של הזאת, שהם המון ברשת, ושהם נפגשים בהרבה מאוד דברים שונים ברשת, יש מאפיינים דומים.
דומים מאוד, כן.
ואני חושבת שזה העתיד שלנו.
נכון. היה מרתק ממש, גם הפרספקטיבה וגם הניתוח וגם הנתונים שהבאת. תודה על כל מה שהבאת לתוך הפרק הזה. אז בעצם בפרק הזה הבנו שדור הזד שנולדים בין השנים 96 ל-2012 שונה לחלוטין מאלה שנולדו לפניו ואחריו. הדור הזה גדל עם הטלפון ויש לכך השפעה גם על מה שהוא מחפש במקום העבודה ועל הדברים שלא יוכל להתפשר עליהם. התייחסנו למישור העסקי ומפינו את הצרכים של ילידי דור הזד במקומות העבודה, בייחוד כשמדברים על החלקים השונים בתוך החברה הישראלית. תודה שהזנתם לעוד פרק של תוצרת מקומית ונתראה בפרק הבא.
תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. הפודקאסטים של 103 FM.